כתוב בתורה, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. למדנו מכאן שהתמימות בעבודת השם היא אחת מהתנאים של עבודת השם ותורתו. מה פירושה של תמימות עם השם? תמימות, כתבו המפרשים, פירושה שלא יהיה אדם מתחכם ומתנהג בתחבולה בעבודת השם ידברה, אלא יעשה את מה שמוטל עליו בתמימות וברצון. כמו שאמר דוד המלך בתהילים, אתהלך בקרב ביתי בתום לבבי. ועוד במזמור הידוע, שם הוא שואל, זמור לדוד, אדוני מי יגור באהליך, מי ישכון בהר קודשך? תנאי הראשון, אמר דוד המלך, הולך תמים ופועל צדק. פירוש הולך תמים, שעובד את הקדוש ברוך הוא בשלמות. תמים זה פירושו שלם, ובלי שאלות ובלי קושיות. כמו שאמרה הגמרא, המשנה למעשה, ומפלה ממך אל תדרוש, ומכוסה ממך אל תחקור. אסור לנו לחקור ולדעת, להגיד כל דבר, אני לא אעשה אותו, את רצון את המצווה הזאת ואת הדבר הזה, עד שאני אדע למה ומדוע, אלא כיוון שהתורה ציוותה, כמו שישראל בזמן מתן תורה, מה אמרו? כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. זה תחילת הכל. אז קודם נעשה, אחר כך נשמע. ולכן היהודי, אחד התנאים של יהודי, זה לקבל עליו בתמימות את רצון השם. וגם אם הוא רואה דברים שהם לכאורה נראים, שהם לא מובנים, ונראים לכאורה כאילו שהם לא מה שהבטיח לנו הקדוש ברוך הוא בתורה, חס ושלום, או לא מה שהחכמים כתבו, התורה ציוותה עליך לעשות, תעשה. כבר כתב הגאון החתם סופר על הפסוק, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אמר, הרבה פעמים אנחנו רואים בעולם כל מיני אירועים, כל מיני מקרים, שרואים בהם צער, צרה לישראל, חס ושלום. רואה איזה דבר שהאדם רואה שהביא לא לטובתו הדבר הזה, אלא לרעתו. זה עכשיו. אבל ראית את אחוריי, אחרי שהדבר הזה יעבור, אתה תבדוק ותראה שמה שעשה הקדוש ברוך הוא איתך, הדבר הזה הוא לטובה. ראית את אחוריי. פניי לא יראו, עכשיו אתה לא יכול לראות, כי הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. אחרי אמר, הולך תמים, הולך בדרך תמים, הוא ישר איתן. כי כל מי שהולך בתמימות, כרדשה, הדרש המדרש, מדרש תהילים, קוף א', פסוק יש שם גם, הולך בדרך תמים, הוא ישר איתן. אומר הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא, מי יושב במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כל מי שעבד את הקדוש ברוך הוא בתמימות לב, זוכה ויושב במחיצתו של השם יתברך. תמימות לב, כמו להבדיל היום, למשל בענייני חוק. בטוח, כך כספרי המוסד כותבים. כשאדם רוצה לעשות איזה דבר, הוא יודע שזה נגד החוק. או נגיד רוצה להעלים מס, או לעשות איזה עסקה. וכמו שאומרים, להעלים על פי החוק. זה לא מסתדר. כמו שאדם אומר, גם על פי התורה הוא רוצה לחפש. אז הוא מחפש עורך דין טוב. שילמד אותו איזה טריק לעשות כדי לעקוף את החוק. או חפש לו איזה רואה חשבון או איזה יועץ מס, וכן על זה הדרך, כדי שילמד אותו. זה בעניינים חוקים של בשר ודם, זה תופס, זה הולך. זה הבדל בין חוק בשר ודם לחוק של שמיים. אבל בחוקי השם יתברך לא כך. אלא אוי ואבוי לאדם שהוא מחפש איזה דרך להתפטר באיזה מצווה, או למצוא לעצמו איזה דרך, כאילו חס ושלום לעקוף את התורה, לעבור על התורה בלי להתאפס. מה, יכול עם הקדוש ברוך הוא לעשות כך? ואמרו רבותינו, חכמי המוסר, למה זה דומה? היה אחד פעם, שהוא היה איש עסקים, אבל לא איש עסקים מצליח, כל אחד רוצה להיות איש עסקים. והיה לובה כספים, והולך משקיע בכל מיני מקומות, כל הבא ליד, בלי לבדוק, בלי לשאול. וכמובן, שהולך בעיניים עצומות, נופל. הכניס גם את הכספים, השקיע אותם במקומות שהם לא ראויים, לא חשובים, לא כדאים. אחרי שנה, שנתיים, ראה שהוא מלא חובות, הוא לא יודע. היה איזה חבר אחד טוב שלו, שהוא למד ממנו הרבה כסף. והחבר הזה היה נוגס בו, שואל אותו כל יום, נו, תחזיר לי את הכסף, תתתי לך הכסף שלי, של ילדיי, חסרונות, תחזיר אותם. הוא כל פעם תוחה אותו בדרך בשור, הוא יודע שאין לו. היה לו ידיד טוב, אמר לו ידידי הנכבה, ראה אותו שהוא שבור וכולו חסר מצב רוח ומדוכדך. אמר לו, מה לך היום, בניך אינם כתמול של שום? אמר לו, מה אגיד לך, מצב העסקים, אתה יודע? אומר, אני יודע טוב, אבל היום מה קרה? אמר לו, חבר שלי, זה חבר שלי הטוב מנוער, חייב אני לא הרבה כסף. והוא מחר אמור לבוא אליי, לתבוע את כספו, ואם לא, מי יודע מה שיהיה. אמר לו, תשמע, אני אתן לך היצעה הכי טובה, שבעולם. שהוא יבוא, תעשה את עצמך משוגע. אתה תשתגע, תתחיל לצעוק, תהפוך את הבגדים שלך, תשפוך עליך לבניה, תיקח את הגמלוח, תמרח על הפנים, יודע מה, תעשה כל מיני דברים ששוטים עושים, ואתה תתחיל לקפוץ ולהתעולל, ואין אותך שאתה משוגע, יגיד להם מה לעשות. הבן אדם יצא מדעתו. מה יש לך לתבוע ממנו? חיי שוטר קטן, כתוב פטורים, הם פגיע עתן רעה, הם שחיבלו באחרים פטורים, ואחרים שחיבלו בהם חייבים. אמר, אבל זה באמת רעיון. הלך ישן בלילה, גם שתה איזה בקבוק וחצי קוניאק, קצת ישפיע, קם עם אחד בבוקר חצי כבר הזוי ומבולבן, זה בעילה, תחיל להשתגע ולהתעודד, ועשה איתו את כל הסיגון שבעולם, זה אמר, השם הצילנו, איזה בלווי יש לאיס הזה, אני מדבר על הכסף שלי, אני לפחות, תודה לאל שנשארתי נורמלי, זה הכסף שיגע אותו לחלוטין, היה משוקע, צריך ישועה כעת. עזב אותו והלך. טוב, הוא הולך, עבר דעיר אחרת, והמשיך לעשות עסקים, וכרגיל, עוד פעם, לבא כסף. הפעם מי לבא? מזה שיעץ לו את העצה הזאת. ועברה שנה, עוד פעם, אומר לו היום, לך בשוב, לך בשוב, לך בשוב. יום אחד בא אליו, עשה את עצמו עוד פעם משוגע, אותו דבר, חזר על המעלה, מקרה הזה במהדורה שנייה. אמר לו, חביבי, אני הממציא של הפטנט הזה. אתה מדבר עם היצרן. אני, זה מודל שלי, אתה עליי, אל תעשה הצגות. לא, הוא מתחיל משל לתגע, אמר, תפס לו את הזרועות, אמר, תן לי, שבור לך את הידיים כאן, מהר תמכור את הנכסים, ותיתן לי הכסף. אומר, זה אותו דבר להבדיל, שאדם עושה עם הקדוש ברוך הוא, אתה חונה לאדם דעת, למד אנוש בינה, להסתתר איש ומסתרים, אם אני לא אראינו נאום השם, אנא אלך מרוחיך, ואנא מפניך לברח, שק שמיים שמעת, הציע שאול ינקה, שכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני. הקדוש ברוך הוא משגיח ומצוי על האדם בכל מקום. אדם לא יחפש דרך איך חס ושלום לעבור על רצון השם ולהיות, כמו שכותב הרמב"ן, נבל ברשות התורה. כלומר, יגיד התורה, התירה לי לאכול ולשתות, אני אוכל ואשתה ואתאייל ואעשה מה שאני רוצה. אחר כך יעזוב את התורה? לא. לכן הדרך הטובה, הדרך הנכונה, זה להיות תמים עם השם. מה פירוש תמים? הרמב״ם ביאר, כוונה שיעבוד את רצון השם. מה לעשות? מה הקדוש ברוך הוא רצה? ולא יבקש התחכמות לאסור את המותר ולהתיר את האסור. כלומר, תלך לפי פשט התורה, מה התורה התכוונה, מה התורה רוצה ממך, תעשה. ואל תחפש לעצמך התחכמויות ותחבולות בעבודת השם. אלא תהיה תמים בעבודת השם. לפי זה אמרו כמו, מדלגים מקריאת שמה, תקדקים באיפה. כיכר דרכו של יצר הרע. מה עושה היצר הרע עם האדם? פעמים בא ומחתי אותו באיזה עוון גדול, הוא מפחד יצר הרע, שאם מחתי אותו בעוון הגדול הזה, הוא לא ישמע לו האדם, איך יעשה? הלאה מביא לו איזה חומרה וחסידות מסוימת לעשות. ואז, עושה איזה חסידות, אחר כך יגידו לו כולם, הוא איזה חסיד, איזה איש קדוש, איזה איש צדיק. אחר כך, הולך ויחתי אותו בעוון גדול. ויגיד לו, לא חסיד אתה, אתה צדיק. אז הם מדלגים, כיד שמדקדקים באיכה. מגילת איכה נקראת איך שנקראת. אין חובה, לא אין עליה ברכה. לא מברכים עליה. אפילו האשכנזים נוהגים לברך על מגילת רות בשבועות. מגילת קהלת וחג הסוכות. מגילת שיר השירים בפסח. אבל בשעה באב שקוראים מגילת איכה, קוראים אותה בלי ברכה. למה? לא רוצים שזה יהיה קבע. אז אם דילג או איזה מילה אחת לא אמר אותה כמו שצריך, נכון שלא עשה יפה, אבל צריך להחזיר אותו. גם כתוב שאם אומר כללה קורה לפני איזה מישהו כמו שכתוב, לא בשעת קריאה, סתם בשעת לימוד, לא יגיד לא בלשון נוכח. למשל, קורה בתורה, אז יש פסוקים שלא עליכם יש שם כללות, זה אין מה לעשות. אז הקורא בתורה מנמיך קצת את קולו, כמו בקריאת שמע שהחזן מוריד את קולו במילה וחרה, בפסוק לחרה ולגומר. אבל כשלומד לפני חברו או לפני רבו, כך כותב ספר חסידים, והגיע לאיזה פסוק, יאמר לשון נסתר, כמו העדות יהיו בהם היום את השמיים ולא בכם, כי העבוד יורדון מהר, לא יאמר תורדון, כי ישמד ישמדון, ולא יאמר חס ושלום תשמדון. וכתוב פסוק תשמדון, הוא ישנה את, יעקם את המילים בלשון נסתר, ולא יאמר אותו בלשון נוכח. אין זה דרך ארץ שאדם מדבר כך כלפי חברו, אפילו שהוא קורא לפניו פסוק, מזהר. אז הוא מדקדק בערך, פתאום בערך אמרו, לא, כתוב ככה, שם הוא מדקדק, שם לא צריך לדקדק. קריאת שמע שידאו ראית, כתוב, אומר, מדלג קריאת שמע, מדלג לא הכוונה דווקא, שהסיר מילה, כאילו הסיר אות. אמרה, זהירה אותנו, כל הקורא קריאת שמע ושם רווח מן הדבקים, מצננים לא גיהנם, פירוש, אפילו שמגיע לו גיהנם עושה עבונות, כיוון שעמד קריאת שמע כמו שצריך, אז באותה שעה שהוא שמה, מורידים את הטמפרטורה שם. אז אצלו גיהנם לא עובד קשה. למה, מה זה גיהנם? שואל רב חידם, מה זה פה? פרוטקציה? ומה זה מצננים? לא. הלו גיהנם נשמה, בוא נגיד, השם ישמור, שאף אחד לא ידע מה נשמה, יש בספר ראשית חוכמה, שמה מסכת שלמה ששמה מסכת גיהנם. מי שיקרא את זה, לא יהיה לו חשק לאכול לשתות 7 ימים, לא יוכל לזה. אז שמה יש חיפום שזה לכולם. מה זה מצננים? לא גיהנם. אז יש שמה תנור פרטי, זה לא איזה עסקה שיש, או משמו שעושים מהיום את המכשיר הזה של החשמלין, עושים תרמוסטט של כל חדר, עושים לו בנפרד, זה לא ככה, זה לכולם. זה מסביר, הידוע שגיהנם הוא לתורת האדם. מה זה לתורת האדם? כתוב פסוק, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתום. הגיהנם הזה לא עליכם, שאדם תובל בו, זה נהר דילוג, שלמדנו שבוע שעבר, שהוא יורד מזיעת החיות, מובא בגמרא. נעשה ממנו נהר וממנו זיקוקים דינור, זיקוקים של אש. שם הנהר הזה, יש בו גופרית, יש בו מלח, יש בו כל מיני חומרים. זה מה שיש בחמי טבריה. היום יש בדרום, חמי יואב, שם ליד שדרות, מסכנים, מצד אחד קסם, מצד אחד פתוח שם. הנחל הזה שחמי אוהב, מאיפה זה בא? זה מגיהנם, עובר מאש גיהנם, הגמרא אומרת. שם, וזה ידוע, שאם אדם יש לו פצע, או חולי, או רומטיזם שיש לו בגוף, תובל ומתרחץ זמן מסוים, או פרקי זמן קצורים, במשך כמה ימים, מתרפא. מוציא לו את כל החולאים שיש בעור, כל החולאים שיש לו בגוף, הדם וכל מיני, זה טוב להרבה עניינים שאדם סובל מהם. אז מתרפא. מה זה? כי בגיהנם, החומר של גיהנם הוא באמת מרפא, מרפא את הנשמה. הנשמה כשעושה פה עוונות, היא מתלכלכת. אבל היא נקייה וצחה. כשנכנס לגיהנם שם, החומר שיש שם, באש של גיהנם, שורף לא את הנשמה. הנשמה יכולה להישרף לעולם. כי היא חלק אלוה ממעל. ויפח ואפם נשמת חיים, היה האדם מנפש חיה. זה חלק מאורו יתברך. הצולה מתחת כיסא הכבוד. אבל המלבוש שלה מתלכלך ומתנף בחטאים, ונעשה לו כמו פצעים, וכמו כל מיני שריטות. לכן תראה, אם אדם ילך ים המלח ויש לו שריטה בעור, צרוב לו, צריבה איומה. או יש לו איזה פצע קטן, וואי, או ישים אותו במי מלח, וואי, אבל אחרי כמה דקות, או אחרי חצי שעה, די, התרפא. אז יש במלח, ובגופרית, בחומרים האלה, חומרים שמרפאים. והרי היה, אחרי שהוא יטבול שם במשך חצי שעה, תראה בשרו כמו בשר תינוק, איזה עור חלק, ושמנוני, ובריא, וחזק, הוא יוצא גם רגוע, ושלב. ככה זה הנשמה בגיהנם. צד אחד היא סובלת. היא סובלת אם יש עוונות, אז יוצא כך. אם חס ושלום, חס ושלום, יראו צדיק יכנס לגיהנם, לא יקרה לו כלום. הוא מרגיש כמו אדם שטובל במעיין. למה? כי אין לו שום ארון, אין מה לחוץ, אז הכל נקי, כמו זה אדם שהוא בעל אור שלם, האור שלו שלם, נכנס לים המלח, אין לו שום צריבה, אבל אדם שהאור שלו מלא שריטות וחתכים, או בקעים בקעים, כולו חלולים חלולים, נכנס לתוך מקום כזה, יצרוב לו מאוד, יצעק, צעקות גדולות ומאות, פצע פתוח, אתה זורע עליו מנח, מנח על הפצעים, ככה זה גם הנשמה בגלל. כן אמר על הצדיקים, עוברי בעמק הבכה, איפה זה עמק הבכה? גיהנם נקרא עמק הבכה, גי, גי זה מקום עמוק, צועקים הנם, הנה הנם, גיהנום, אומר, עוברי בעמק הבכה, העמק שכולם שעוברים שם בוכים וצועקים וי וי, ספר חסידים כותב, 30 יום, זה מובא בזוהר הקדוש, מילה במילה, 30 יום קודם שאדם נפטר לא נחיה מהעולם, מכריזים ברתיע, פלוני עומד להגיע. ואפילו הציפורים שבשמיים יודעות מי צריך למות תוך 30 יום. כולם יודעים. תראו בסדר ראשית חוכמה, העריך בזה בשער הירח פרק לבית, הוא מה שכותב שם. ואפילו עובד ישמיה. ולכן אמר הפסוק, כי עוף השמיים יוריך את הכל, ובעל כנפיים יגד דבר. עוף השמיים זה העופות, מי זה בעל כנפיים? זה המלאך ממתת, הוא חנוך, ששמו כשם רבו, עליו אמר הפסוק, והתעלף חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים, שם אותו שר מצווה מרום, הוא נקרא בעל כנפיים. שום מלאך לא יכול לעשות שום פעולה בלי פקודה מהרמטכ"ל, הוא חנוך ממתת. הממונה המפקד העליון של כל המלאכים ברקיע, זה המלאך ממתת, הוא מעל כולם. אז הוא נותן להם הוראות, הוא נקרא בעל כנפיים, יגד דבר. והיה, אם זה צדיק, כל הצדיקים, וכל קרוביו, וחבריו, שנפטרו, יוצאים לקראתו. ושרים לו, מזמרים לו, קבלים אותו בסבר פנים יפות. אפילו אם חס ושלום הוא מת, לא יבוא ולא יהיה בצורה אכזרית או קשה, זה עניין אחר, אבל לשמה מגיע הזמנה להגיע, לעלות לשם, יוצאים לקראתו בססון ובשמחה. אפילו הקדוש ברוך הוא שמח לקראתו, שנאמר, רוכב ערבות שש ושמח, ובוא אליו נפש נקי וצדיק. אבל אם הוא רשע, אפילו הרשעים שבגינם פותחים בוואי ומסיימים בוואי. צועקים בוואי, למה? מגבירים את האש בגינם כשהוא מגיע. אז הם גם סובלים. נוסף עוד אחד שם, נוסף עוד מדורה. עוד שמן למדורה. אז שחזרה השאלה, הוא גורא כעת שמה? הוא אומר, מצדנים, לא גינם, לא. הטמפרטורה יכולה להיות מיליון מעלות, אבל הוא יש לו איזה מין חליפה. כמו חליפת חלל, שכן שהוא קרא תיאת שמה, כמו שצריך, ושם רווח בין הדבקים, נכנס בתוך גיהנם, לא שורף אותו. הוא מרגיש טמפרטורה נורמלית, אני רוצה 30 מעלות, 35 מעלות, לפי בקשתו. יש בידו את השלטר, והוא לוחץ על הכפתור, הוא מבסט לעצמו את החום בחליפה שלו, כפי שהוא רוצה. דוגמה לזה אומר הרב מעבר יבוק, ועתיד לבוא, אם אחר בבוקר בא המשיח, אז תדעו, אין תחזית מזג האוויר, זה תמחקו, לא שייך. למה אין תחזית מזג האוויר? תביא סידור. וכתוב, אין תחזית מזג האוויר, בגלל, פסוק אומר, זריחה לכם יראה שמי שמץ צדקה, הוא מרפא בכנפיה. מה פירוש? מראה אומרת, מסכת עבודה זרה, מוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתיקה. שמש תהיה במיליון מעלות, כי בעתיד לבוא והיה אור הלבנה, כאור החמה, כל מי שקורא את הפסוק הזה שואל, תמיה ושואל, אור הלבנה, הלבנה יהיה כמו שמש, בלילה יהיה החושך של הלילה, יהיה אור של יום של עכשיו, זה יקרה חושך של לילה, ומה יהיה ביום? ואור החמה יהיה שבעתיים, לא ממש, פי שבע, שבעתיים, מה זה שבעתיים? שבע פעמים שבע, פי 49 ממה שיהיה עכשיו. ואיך זה יכול להיות? אנחנו השמש הזאת, אם תהיה קצת יותר חזקה, נסתנבר. והיא תשרוף את העולם. הרי ידוע, השמש עומדת מרחק של איזה 80 מיליון שנות אור מאיתנו. אם הייתה קרובה, כל המדענים, שקוראים לעצמם מדענים, אומרים, אם השמש הייתה קרובה בעוד 2,000 קילומטר או 3,000 קילומטר, העולם היה נשרף. ואם הייתה רחוקה ב-5,000 קילומטר, היה נקבע. איך מרחק כזה עצום, על אלפית המילימטר, העמיד אותה, מי העמיד אותה שם? הוא הבורא. זה כל בוקר, אנחנו צריכים לראות שאומרים, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, מאיר לארץ, על הדרים, מעליה, ברחמים, ובטורו, מחדש, בכל יום, תמיד מעשה בראשית. תאר לך, אם השמש הייתה קצת יותר קרובה, שורף את העולם. לא היה צמחים, לא היה בני אדם, לא היה כלום. אם הייתה רחוקה יותר קצת, היה קור, הטמפרטורה פה הייתה נוראה, כדור הארץ היה מתקרב, והיה נאבד, נמחם, לא נשאר מנו כלום. מי העמיד אותה פה? הוא. אז איך אתה אומר שהשמש לעתיד לבוא תהיה פי 7? פי 49? בואי בואי. אפילו אם יהיה בעוד 10% תוספת, אי אפשר יהיה להתקיים העולם. זה החידוש. שהרשעים עתידים להישרף בה. שנאמר, תעשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. וקראנו את זה בשבת אתמול. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, דלקו בהם ואכלו, ולא יהיה שריד לבית עשיו כי אדוני דיבר. אז השמש עתידה לזרוח, היא אותם, את הגויים, את השונאי ישראל, את הרשעים שבעולם, היא תשרוך ותאבד אותם. כי לא יהיה להם משהו שיגן עליהם. אבל אנחנו ישראל, והצדיקים, אלה יהיה להם חליפות מגן מיוחדות, אלה לא ישלוט בהם האש של השמש, ולא אש של גיהנם, ולא שום אש, כמו בגיהנם עכשיו, שעובר שם הצדיק, הוא מוכרח לעבור דרך שם. למה? זה נהג דינור שמפסיק בין כיסא הכבוד לבין העולם הזה, ולא ייתכן ששום נשמה ושום מלאך יעברו בלי לחצות את הנהר הזה. אז הצדיקים זה לא נחשב מאומה, זה כמו טובל בנעמיין ויוצא. מרגיש תענוג גדול, יש לו חליפה שמגינה עליו, נשמה. כך יהיה איתנו לעתיד לבוא. שיבוא משיח צדקנו, אנחנו מוגנים על ידי התורה והמצוות שאנחנו עושים, אז לא יזיק לנו השמש, לא יזיק לנו החום, לא יזיק לנו האש הזאת. זה אומר הזוהר הקדוש, בשמו בר יוחאי עליו השלום, שקורא קריאת שמע, כמו שצריך. כל פעם מורה לו 60 מלאכים שרפי מעלה, שמגנים עליו. זה הטעם שאנחנו נזהרים להיזהר לקרוא קריאת שמע שעל המיטה. תדעו שקריאת שמע שעל המיטה, מחוץ לזה שאדם ישן טוב, מחוץ לזה גם, מה שכתב הזוהר פרשת בלק, שהורג את המזיקים שהוא ברא מעוונותיו, כתוב 1,125 מלאכי חבלה לפחות, הורג אדם על ידי אמירת קריאת שמע שעל המיטה בכוונה כל לילה, כל לילה, ככה רבי שמעון אומר, 1,125. אומר רבי שמעון, נוסף לכל זה, הוא שמור כל היום, ונשמתו תהיה שמורה. וצררה לא יוכל להזיק לו, והוא מזיק את שמה שעד המיטה. לא יפחד משום בריאה בעולם. ואם אתה רואה אדם שיש לו פחד, או דיכאון, או רואה אדם, לפני שהוא אומר כעד שמה, לא כמו שצריך. התחיל לקרוא כעד שמה כמו שצריך, בפרט אם הוא ישן לפני חצות, יאמר ברכת המפיל בשם ומלכות. והיו לי חלומות, והיו לי מהמבות לשלוט ביצרתו, והשלוט ביצררה. והיר עיניי בנישן המוות. שלא כל מילה מילה, אז חכמים תקנו את זה, חכמי הגמרא. יאמר אותה כמו שצריך בכוונה, וילך לישון, לא יפחד. ובורא לו 60 מלאכים שהם עתידים לשמור את נשמתו, בעולם הזה ובעולם הבא. והם אומר הזוהר כנגד 60 אותיות שיש רווח בין הדבקים. והרבה שאלו, מה 60 אותיות? ספור אותם, אולי איזה 12, 15, כמו בכל לבדך. ושמתם את ועוד. אלא, יש כמה אותיות, למשל נביא לכם דוגמה כמה מהן, שהן דומות ורצופות. צריך להדגיש, למשל, בכל לבבך אמרנו זה 2, לא, זה 4. בכל לבבך יש 2 למדים, למד בכל ולמד לבבך. אחר כך יש, לבבך יש 2 ביתים. לבבך עוד 2 נבראו. כבר יש כאן 4. אחר כך וכן על לברכה. הנה עוד שניים. וכן על זה הדרך, וקשרתם לאות על ידיך. וכן על זה הדרך, תמשיך ככה ותראה במשך כל הזה, עשב בשדך, לבהמתך, באחרת וסבעת. וכן, במען תזכרו, הוא אומר, צריך להיזהר ולהגיד, זה תזכרו, ולא תזכרו, כאילו, תעשה את המצוות בשביל שכר, מען תזכרו, למען תזכרו, ותיז את האות, ולעשה, וכן על זה הדרך, מזוזות, כתוב מזוזות, שלא יגיד מזוזות, מזוזות, אלא מזוזות, פעמיים את האות. לזהר בה. אז כל האותיות צריך לדעת לקרוא אותם היטב היטב. אומר הגאון חידה שלא יבוא שם למעלה ויגידו לו, מימיך לא קרית כיד שמע. איך יכול להיות? 80 שנה הייתי בית הכנסת. ישמיעו לו את הכל. למה למעלה ממך? עין רואה ואוזן שומעת. עין רואה, אז יש שם וידאו. ענות האוזן הלא ישמע, אני רוצה עין הלו, לבית. נגיד הלו, יראה לו את זה, ואיך קראת את הקריאת שמע. ויראה שמימיו לא קראת קריאת שמע כמו שצריך. אז כמה צריך להיזהר בכל הקריאת שמע הזאת? אנחנו אומרים אותה לפחות 3 פעמים ביום. שחרית וערבית, ועוד פעם אחת בקריאת שמע שעל המיטה. אז צריך לומרה כמו שצריך. זה אומר, תמים תהיה עם השם אלוהיך. תמים תהיה, כותב הגאון חידה, יקיים השולחן הערוך ככתבו וכלשונו. פירוש ככתבו וכלשונו, ודאי, אז מה? לפעמים הבן אדם, הוא רוצה לעשות משהו נגד ההלכה, ולמצוא מתוך הנוסח של השולחן הערוך, כאילו הנוסח כתוב קצת מעורפל, או הוא מעפל את הנוסח, ומעקם אותו איך שהוא רוצה. שלא יכול להיות, כמו שאמרה, כמו לפעמים בקל וחומר, הוא רוצה להגיד, נותר לי לגנוב. איך? נראה גנב אחד בזמן הגמרא, שהיה גונם, הוא לא יותר אומר, אני יש לי קל וחומר. 13 מידות, התורה נדרשת. מה קל וחומר? ומה, אומר, ומה הכיס שלי, שאני יכול להכניס את ידי לתוכו. אתה, אינך יכול להכניס את ידו לתוכו. הכיס שלך, שאתה יכול להכניס את ידך לתוכו, לא כל שכן שאני יכול להכניס את ידי לתוכו, אז הוא עושה קל וחומר, הוא מתיר, ככה גנבות. אז זה נקרא, איפה תמיד תהיה עם השם אלוהיך? זה תמיד. כמו שעליו השלום בן ציון כתב בספרו אור בציון, שיעשה לא בשביל לצאת ידי חובת השולחן ערוך, אלא לצאת ידי חובת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים דברים, אם זה כתוב או לא כתוב, לא כתוב, לא רוצה לעשות. מה אכפת לך? כבר אמרו הספרים, כתב רחובות הלבבות רבנו בהי, והעתיקו את לשונו גם רבנו חיים בן עטר, וחיים פלאצ'י ועוד. טוב לו לאדם להיכנס בשער אחד, זהר משער אחד של איסור, ולא 100 שערים של היתר. נגיד הוא יכול למצוא באיזה דבר שהוא משופק בו, 100 צדדים להתיר, אבל יש צד אחד לאיסור, אל תיכנס במאה של היתר, תלך לאחד של האיסור. על צד שאולי הדבר הזה אסור. אז למה לך לעשות כן? כן, זה ככתבו וכלשונו. זו הייתה מידת יעקב אבינו. מי למד מאברהם אבינו עליו השלום? אברהם אבינו אומר לו, הקדוש ברוך הוא יתהלך לפניי ויהיה תמים. גם יעקב כתוב, יעקב אשתם יושב אוהבים. דוד. דבר שהלכה פסוקה זה פשוט, אבל דבר שהוא לא ברור בהלכה. כמו ספק ברכות להקל. כשאנו מחלוקת בהלכה אם מברכים או לא מברכים, אז אנחנו לא מברכים כי ספק ברכות להקל. למה? כי אם הוא מברך ואסור לברך, עובר עלו תישא את שם השם אלוקיך עד השם. לכן ברכה שהוא מסופק בה, כתוב בשולחן ערוך, לא יברך אותה. או פרי שהוא מסופק מה ברכתו, כפוסה בשולחן ערוך, העץ או האדמה, או יש עליו מחלוקת, ברך האדמה. או דבר שהוא מסופק, אם זה האדמה או שהכל, לברך שהכל. כי על הכל בדעבד זה. התחילה צריך לברך את ההלכה ולברך. אז זה, על זה נאמר. אבל שם, שהוא עושה דבר שיתכן שזה אסור, זה לא כתוב בשולחן ערוך. יש ערב, שהערב הזה חצי מעורב. יש שם כל מיני אנשים שלך תדע מה הם, כמו שכותבים לנו שם בגיליונות, תסתכל, ולשבת זה מישהו הראה לי. בגיליון, בדף האחרון שם, איזה קדושי העליון, יודע מה, מביאים לך איזה משהו, ושם כולם בדרנים, ולהטוטנים, וליצנים, וכל מיני זה, ערב תורני. זה יקרה תורני? למה אתם מזריקים את התורה? הלא התורה תנקום מהם. מה אתה מזריק את התורה? תגיד, אני רוצה לעשות ערב בידור לציבור החרדי. אני מבין, חרדי למה אני לא יודע, אבל ערב בידור תכתוב. או תכתוב ערב, אני יודע מה שהחמצת אותו, החמץ, חומץ, דבול בחומץ. לא עוזר מה לכתוב, אבל ערב תורני, תקח את התורה הזה, התורה תזייף אותה, תעשה שם כל מיני בדרנים, כל מיני להטוטנים ולהקות, מה זה? ולהקות יש את פרעה של סנחריב, לא להקות שלנו, שם הצירה. אז זה ודאי, זה ודאי אסור, אבל לפתי שהוא מסופק, אם זה מותר או אסור, כדאי לו להיכנס לשער אחד, לא להיכנס למה שערים של היתר, אבל שער אחד של איסור, כנגד זה. לכן זה אמר אברהם, אבינו עליו השלום, איפה התמימות? כבשן האש. כל העולם צועק עליו, ולא אברהם, מה אתה מתגרה עם נמרוד? יכולו להגיד לו אלף ואחד תירוצים. אברהם, אל תשחק עם רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה עם רשע שהשעה משחקת לו, מלכות הזאת מהשמיים הנליקו אותה עלינו, עזוב את נמרוד, שתחווה לו, שתוק, לא. חנה בשבעת בניה, מה לימדו אותנו? תמימות. והיא עצמה, מה היה מחנה? שהלך למלך היוון, אמר למלך, לפן השביעי, הנה עוד מעט מגיע חנוכה. לכן אנחנו נוהגים בחנוכה, גם לאכול מאכלי חנה בשביל יהודית, זה היה על ידי מלכות יוון הרשעה, הם עשו, ישראל גזרו אלף ואחת גזרות. שנוהגים גם להזכיר חנה בשבעת בניה גם בחנוכה, למה סוף סוף זה הייתה על אותה מלכות שנפלה, אז הסד של יוון נפל. אז אם כן, בא לילד השביעי, מה הוא אומר לו? אני אזרוק את הטבעת שלי, ועלי הצורה של עבודה זרה, אתה תתכופף להרים, ויש מול פסל, ואתה, אני אגיד שהשתחוות לפסל. מה אמר לו אליך מלך טיפש? זה מה שאתה מחפש, למה הילד הזה למד? תמימות, הילד בן גיל 5. שבאו להרוג אותו, נשקע אותו אמו, אמרה, אני רוצה, תנו לי אותו רגע. חיכה אותו, אמרה לו, עוד רגע אתה הולך עם האחים שלך הרוגים למעלה. תעלה אצל אברהם אבינו ותגיד לו, אתה עקדת מזבח אחד, ואני עקדתי שבע מזבחות. שואלים, לא מפרסים מה אני מתווכחת פה, כמה מזבחות עקדתי, מי עקד יותר, מי מקבל פרס, מה העניין הזה? אלא, רצתה להגיד לו, מאיפה יש לי כוח ללכת בתמימות כזאת, ביושב כזה, לא לשאול שאלות, ולמסור עצמי על קידוש השם, ואמא מוכנה שהבנים שלה ימותו על קידוש השם, זה מסירות נפש, מדרגה ראשונה, מאיפה קיבלנו את זה? את העוצמה הזאת מאברהם אבינו. אתה קדת מזבח אחד, אז לימדת אותנו איך שצריכים אנחנו להיות שלמים עם השם יתברך עד הסוף. בכבש, רחמה, בלבב שלם, מה זה בלבב שלם? והיה לו אפילו נדנות של שאלה בלב. רק מה אומרת יותר מזה? והלכו שניהם יחדיו, בלב אחד. כמו אברהם אבינו היה בלב אחד, גם יצחק היה בלב אחד. שניהם אמרו, אנחנו עושים את רצון השם, וזהו הרצון. גם המדרש בפרקי דרבי אליעזר אומר, שבא השטן הרשע אצל יצחק, מה לא עשה לו? מה לא אביך זקן? חס ושלום מטרפה דעתו, שתפשה דעתו עליו, חוץ מכבודו, אז חלילה וחס. מה הוא לעת זקנותו רוצה להרוג אותך? הוא יודע שהוא הולך למות, הוא לא רוצה שגם אתה תחיה, הוא רוצה שגם אתה תמוד איתו. מה אתה עושה? מה אתה שומע בקולו? עזוב אותו, תראה איזה עושר יש לך, תראה איזה נכסים יש לאביך. לא חבל לקחו את זה אלה, שני אלה, אליעזר וישמעאל. קם יצחק וצעקה עליו, אמר לו, תלך ממני. הוא בא אליו בדמות זקן, תמיד חכם, אומר לו מוסר, אומר לו דברי זה. תלך ממני, הקדוש ברוך הוא, מה שציווה את אבי, כל שיחפוץ האל יעשה. ואני אלך אחריו באש ובמים. אז זה מסירות נפש, זה נקרא תמימות בעבודת השם. אז אברהם אבינו בכבשן, הלך בתמימות. מה הקדע הלך בתמימות? יעקב אבינו יצא לגלות, אנחנו קוראים בפרשיות האלה, את כל הגלויות שלו מסכן. והצער הגדול מכולם זה מכירת יוסף. זה שבר אותו לחלוטין. 22 שנה הסתלקה ממנו שכינה. לא היה רוח הקודש שורה עליו. אבל קיבל הכל באהבה. מה שהיה איתו עם לבן, עם עשיו, ועם דינה, ועם יוסף. לא מוציא מילה אחת למה השם עשה את זה. תראה גם איוב. איוב, המדרש אומר, הוא חתנו של יעקב אבינו. דינה, שתימה אותה שכם בן חמור, לא רצתה להתחתן. יש המדרש אומר ששמעון הרג את כל עיר שכם, 22 24,000 איש היו שם. שחץ את כולם, הוא ואחיו דבי. הוא היה איש אל אחיו, משכן למדנו בר מצווה, זה האיש. והחשבון יוצא שמעון היה בדיוק ב-13 שנה. שמעון, כן, 13 ולוי 12. הרגו את כל העיר, 24,000 איש, שניהם הרגו אותם ביום אחד. שאר האחים רק הקיפו את העיר, היו רק מהשין ג' והשבת והשין ב', אבל הם המבצעים מוצאים בפועל, זה היה שניהם. כתוב, ויקחו לבית שכם, ויקחו את דינה ויצאו, ויקחו את דינה, בטח ויקחו את דינה. אז מה, אם הרגו את כל העיר ודינה, ישאירו שם, אלא היא לא רצתה לצאת. אמר להם, איפה אני הוליך את חרפתי? וגם היא ידעה שהיא כבר הרה ממנו. מה היא תעשה? עד שנשבע לה שמעון שהוא לוקח אותה אצלו. אז יש אומרים שהוא לקח אותה, וזה בשאול מן הכנענית, אבל לא הכוונה לקח אותה ממש. והיא אחר כך התחתנה עם איוב. איוב היה צדיק והיה בארץ ישראל. איש היה בארץ חוץ, איוב שמו. ואיפה ידענו שזה פה? כי משה רבנו ששולח את המרגלים, שואל אותם, היש בה עץ עם עין. מזה יש בה עץ? זה מדרש אומר צדיק שמגן עליה כמו עץ, שעושה צל, ואלה שיושבים תחתם. צדיק שיש בעיר, אנחנו יושבים בצילו, אשר אמרנו בצילו נחיה. הוא מגן עלינו, הוא מסתיר אותנו במעשיו הטובים, ביסורים שהוא מקבל, הוא מגן עלינו. חס ושלום, צדיק נאסף, צריך לפחד. השואל אותם, היש בעץ אם איוב נמצא שם, ובאותו יום שהמרגלים הגיעו, איוב מת. אומר המדרש, הוא איוב שהאריך ימים. אבל אחר כך, בינתיים היה לו צרות, וגזירות קשות. ולמה סבל איוב? איוב אותיות אביו, הוא גלגולו של תרח, אביו של אברהם אבין, אביו של אברהם העברי. הוא היה עובד אלילים, אז בא לחפר. וכשהוא קרא לו כל האסונות הנוראות האלה שבאו על איוב, גם בניו, גם בנותיו, גם רכושו, גם צונו ובקרו, ונחלותה וקרמה וזיתה, והכל הלך. הכל הלך. כל מיני מגפות, כל מיני מכות, כמו מכות מצרים באו עליו. סופו, שגם גופו התמלא שחין, כתוב בפסוק, ייקח לו חרס להתגרד בו. לקח חרס, היה מגרד את גופו. עד שאשתו לא יכלה לסבול. מה אמרה לו? אמרה לו, ברך אלוהים במות. בפסוק כתוב על שון סגן נאור, הכוונה חס ושלום, תדבר כלפי מעלה איזה מילה, והשם יערוב אותך ותהי תנוח. כי לפעמים טוב למות מאשר לחיות. הרוב בעצמו איוב אומר שמה, המקבים למוות ועין. יש אנשים שלא עליכם מרוב צער שיש להם בחיים, לא רוצים לחיות. יכולים למות ולא להמשיך לחיות. המוות יגאל אותם. מה הוא עונה לה? תראה כמה צדיק היה. כדבר אחת הנבלות תדברי. את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל. איך הוצאת מילה כזאת? מה זה דבר אחת הנבלות? אומר הרמה מפן, הוא אמר לה איוב, את בת של יעקב אבינו. לא ייתכן שתוציא מילה לקדוש ברוך הוא להגיד לי עצה כזאת. זה הארס. הטומאה של שכם בן חמור נכנס בגופך, והוא שאומר לך את זה, הוא תימא אותך. מאיפה ראינו? שכתוב בפסוק, כי נבלה עשה בישראל, וכן לא יעשה. מי זה שכם בן חמור? נבלה עשה בישראל. אז הוא הטיל בך זוהמה, כמו הנחש שהטיל זוהמה בחווה. מזה את מדברת מילה כזאת, והרגישה בהטעות הזאת. זאת הייתה דינה. וכך נביא רבי אברהם אזולאי בספר חסד אברהם. ודינה בת יעקב אבינו, הוא ניסית לאיוב. והיה באותו דור, רק הוא יאריך ימים איוב, עד שבדיוק שישראל יצאו ממצרים, אז הוא נפטר. אכן הם היו באותו יום, הם אומנם מקסים, אבל כתוב במדרש, העסיק אותו הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה, יש תירוצים שונים, הם מקסים על הדרש. אבל זה היה איוב, הוא היה חסיד גדול. ומארבעה שנקראו יראי שמיים, אין לנו בכל התנ"ך יראי אלוקים, רק ארבעה. הראשון, אברהם אבינו, אתה ידעתי כי יראי אלוהים אתה. שני, זה איוב. איש היה בארץ עוץ איוב שמו, והיה איש הרותם וישר, ויראי אלוהים, ושר מרע. שלישי, זה יוסף הצדיק. הוא אומר לאחר, זאת עשו בחיו את האלוהים אני ירא. והרביעי זכה עובדיה הנביא, שקראנו השבת חזון עובדיה. הוא כתוב עליו, עובדיה היה ירא את השם מן העולם. ארבעה הם שנקראו יראי שמיים, אין יותר. בכל ההיסטוריה אין יותר מארבעה. אז ככה הייתה. מאיפה למדנו הזה? שלא, לא הוציא. בכל זאת לא חטא איוב, ולא נתן תפילה לאלוהים. כלומר, כל מה שקרה לו, לא הוציא מבלה רעה מפיו. זה הניסיון הגדול, המר והנורא של האדם, שלא להוציא, כמו שכותב הרב חובות הלבבות, בנו בהי עליו השלום. שהקדוש עליון אומר, מה פירוש תמים תהיה? שהמעשה והמחשבה אותו דבר. לפעמים קורה, שבן אדם החליט פתאום ככה להאריך בתפילה, או להתנענע, או לעשות איזו תנועה, שלהראות שהוא צדיק, והוא, אין כוונתו זה, אלא כוונתו גם, לפעמים גם, שיראו אותי. זה נורא והיום, זה נגד התמימות. ובינתיים יש להתקוטב בערות דבש, מי שעושה את זה, זה סרך עבודה זרה. עושה איזו תנועה מסוימת של הצגה, למשוך תשומת לב. הוא לובש איזה בגד מסוים, כדי להיות שונה מאחרים, לא בשביל שיש לו סיבה, לפעמים יש לו סיבה. בגד מסוים, גודל מסוים, צבע מסוים, לפעמים יש איזה טעם, או רפואי, או רוחני, לפעמים. אבל אם הוא עושה את זה, הוא יודע, השם יודע את המחשבות, והוא מכוון במחשבה הזאת בשביל איזה דבר, בשביל אנשים, הרי זה נקרא עובד עבודה זרה. כלומר, לא עושה את רצון השם, לא עושה רצון בני האדם, כי יש לו איזו תחבולה בזה. ורק הוא היודע, הוא נקרא, הקדוש ברוך הוא נקרא תמים דעים. הוא היודע כל אחד מה מתכוון. לכן אצל נוח כתוב, תמים, אומר חובת הלבבות, תמים היה בדורותיו. מה זה דורותיו? שתי דורות הוא חי. נוח היה בדור שלפני המבול, בדור של אחרי המבול. שתי דורות ראה בעיניו, ובשניהם היה צדיק. בשניהם היה קדוש. ספר העיקרים כותב, עוד דבר, מה זה תמים תהיה? דבר שלצערנו היום מצוי מאוד שרבים נכשלים בו. התמים תהיה שלא נזהרים והולכים לשאול אצל מגידי העתידות. שאסור לו לאדם לדעת את העתידות. כותב גם הרמב"ן, גם רבנו יונה. והראשון זה בהג, בהג היה מהגאונים, בעל הלכות גדולות. היה לפני הרמב"ן. כולם כתבו שמי שהולך אצל אלה שקוראים בקפה, או פותחים בקלפים, או בכף היד, בכף הרגל, או במזוזה, ויש בה כתובה, ויש בה עמודים, ויש בה, אני יודע, בכוכבים, כל אחד יש לו איזה שגעון שלו, מחלה שלו, עובר על מה שכתוב בתורה, תמיד תהיה עם השם אלוהיך. מדוע? שבאותה פרשה, פסוק לפני זה כתוב, ואם מצא לך, מעביר בנו בתור האש, מעונן ומנחש ומחשף, חובר חבר, ושאל אור בידעוני ודורש על המתים, תמים תהיה עם השם אלוהיך. כלומר, אם עבר, אם עשה אחד מכל אלה, שזה דברים שהם נגד רצון השם, זה חס ושלום, דין של עובד עבודה זרה. פעם אני זוכר, היינו ילדים קטנים בישיבה, הייתי מגיל 11 אפילו. אז היו ילדים, אז היה עליית נוער, באו מכל מיני מדינות, מאיפה לא, לא נזכיר שמות של ארצות שלא יהיה. אז היה, אז כל אחד יש לו את המנטליות שלו מהבית, כל אחד איזה מנהגי אבותיהם. היה תלמיד אחד שראה לנו איך עושים, שאתה יכול לומר איזה משהו והשולחן יעלה. מזכיר איזה משהו, ואומר לו, שולחן, שולחן. אם לא תעשה מה שאני אומר לך, לעשות, לא אלמד עליך תורה. היה צריך לשים שתי כפות הידיים על השולחן, והנה אתה רואה, השולחן מתרומם. הוא אומר לו, עלה, 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 השולחן עולה. הוא אומר לו, רד, 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 השולחן יורד. חכם בן ציון, עליו השלום, עוד היה צעיר לימים. אני מספר לכם, יש מזה אולי 40 וכמה שנים. פתאום נשכח, רץ, איזה ריצה. והיה באחד החדרים, הכיתות של ישיבת תורת יוסף, רץ. אסור, 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 זה עבודה זרה, עבודה זרה, אסור. אז מיד כולם פחדו, אפילו שלא לא כולם הכירו אותו עדיין, הוא לא היה מפורסם כמו היום. עדיין היה עוד צעיר לימים. אבל ראינו את הפחד אלוקים שלו, אז התחיל להסביר שזה נקרא עבודה זרה, זה נקרא זה, זה נקרא כך, ואז הבינו כמה זה חמור. ואחרי זה נתן שיעור הזה. אמר, זה הרו אלה שהולכים לקורא בקפה, אז לא איך את העתיד. אז אם ככה, מה אתה צריך, בשביל מה אני צריך להתפלל? הרי הוא אומר, הכל גזור מלמעלה. פעם למדתי אחד את ההרצאה, הוא אומר, כשאדם נולד, עשמו לו קסטה, בראש, לנו תקליטור, דיסק, ותכנתו לו את החיים, ולוחצים על הכפתורים, אז בשביל מה? אז בוא, אתה יודע אם זה ככה, חס ושלום. מי שאומר את זה, זה כופר. אז אני לא אגיד שמה ישראל, חס ושלום, ולא אני התפילים, ולא יש לו שבת, ולא אוכל כשר, ולא יתפלל ביום כיפור, אז מה אתה מבקש בידוי? הרי הכל נגזר, מה שנגזר, עליך ככה יהיה. זה שקר. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, אין מזל לישראל, לאומות העולם כן. אומות העולם נגזר עליהם, כך נגזר, אבל לישראל, חס ושלום. אתה רואה שפתאום יש גשם, פתאום אין גשם, הגשם ועצר את השמיים, לא יהיה מטח, פעמים יש. וכן הנה בא ולא בא וכן יש הרבה, אתה כבר לא יודע, בלבלו אותך, כמו הוא חי, מת, מת, חי. הכל ככה, למה זה תלוי ועומד? תלוי במעשים שלנו. שזה תלוי בך, אתה יכול לשנות את גורלך. ולמה שמו שם שדי? גמרא אומרת שמשדד כוחות הטבע, נגזר על האדם עוני, הוא יתפלל ויתאמץ ויעשה מצוות, יתהפך לעשיר. נגזר עליו להיות טיפש, יתהפך לעשיר. נגזר עליו להיות עקר, כמו אברהם אבינו. זכה אחר כך לבנים, הוא היה מסתכל בכוכבים גם, צא מהצטגניות שלך. בקיצור, כל הדרכים האלה של הצטגנינות, שולחים לכל מיני אנשים שאומרים להם כל מיני דברים, אומרים להם כל מיני עניינים, השם יצילנו, שכן אחד. שמין חכם היה, חלה, באשתו בוכה. אמר לה איזה אחד, שנקרא כביכול תמיד חכם, אני, מה אני אעשה, אני מנוע מלהזכיר שמות. אם היו מסכימים איתי החכמים, הייתי מזכיר את כולם, שמם, והייתי גם מוחד שמם מתחת השמיים, אבל מה אני אעשה, החכמים לא עוזרים לי. אמר לו, יש בך שד ממין נקבה. אמרתי לו, תשאל אותו, תשאל אשתו, תשאל אם יש לו משקפי שמש או משקפי ראייה. את זה הוא לא אמר. מאיפה הוא יודע שד? מאיפה הוא יודע שד ממין נקבה? מסכם הוא משקע אותו, נכנס לו הראש בה, הוציא לו את השד. אמרתי לו, הוא שד ממין זכר, זה שדיבר איתך, זה אנדרוגינוס. הוא שיגיע לך את הראש, זה משוגע הזה. איזה שד? אין שדים בכלל. בארץ ישראל, איפה יש לנו שדים? אז זה כל הדברים האלה, כל המנהגים האלה, זה נגד השם יתברך. זה תמימות בעבודת השם, שלא להאמין, ועד רבה, רמב"ם כותב, שיהיה תמים ויאמין בשם, לא יירא ולא יפחד משום נברא בעולם, אפילו מלאך לא יוכל להזיק לו. אפילו מלאך, לא יפחד מכלום. וזה הכוח של אדם שהולך בתמימות. ושדוע היה עליו השלום ביזושה, אחיו של הנועם אלימלך. ביזושה היה איש קדוש ונורא. היה מאמין גדול. מאמין גדול. אז זה היה איזה יהודי עשיר, שהיה כל חג פסח, בראש השנה, בא אליו, בקר אותו. ומקבל ממנו ברכה, מתייעץ איתו, ומוציא איזה סכום מסוים, נותן לו. וזה רבי זושה, מסכן, היה לו ילדים קטנים, משפחה, ידוע, היה עני מרוד. וזה היה מפרנס בני ביתו. יום אחד, הוא הקדים לפני ראש השנה, בשבועיים, בא, לא ראה את רבי זושה בבית. פרטו בית המדרש, לא נמצא. הלך אצל אשתו הרבנית, אמר לה גברת, איפה בעלך? אמר לו, הלך לרב שלו. מה, יש בעלך רב? אמר לו, כן. מי זה הרב שלו? אמרה לו, הוא המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' זה תמיד הבן שם טוב, היה איש קדוש, תמיד חכם גאון עצום היה, מצאצאי דוד המלך היה. מה? הרב שלך הולך לרב גם? אני חשבתי שהרב שלי הוא בעלך, הוא רב הכי גדול. הוא אמר, לא, הוא גם יש לו רב, הוא הולך אליו לפעמים. מי זה הרב שלו? לקח את הפרטים, ואיפה גר, ואיפה זה? אמר, מה אני הולך אליו? הוא נקרא רב סמל, אני יודע מה הוא נקרא, אני אלך לרמטכ"ל ישר, זה הרב שלו, זה רב אלוף. למה אני צריך ללכת לסגן אלוף? הלך נסע אצל המגיד מזריץ. אמר, לא מי אתה, לא מי המוני, גר פה, ואני רוצה ברכה, ודור זה. נתן שם איזה סכום שצדקה לעניים, והלך. אחרי זה, העסקים לא היו כל כך טובים. בפסח, עוד פעם, עזב את רבי זושה. אמר, למה אני צריך ללכת לרב סוג ב' או סוג ד' חוץ מכבודו? אני ללכת לרב סוג א' א'. הלך למגיד מוזריק. עשה עסקים, כל מה שעשה, הכל הפסיד. עברו שנתיים, הגיע לפת לחם. הולך ומתרדף. אחרי שנתיים יום אחד בעיר, לא ראש השנה ולא פסח אצלו, היה כל הזמן לא ראש השנה, מסכן יום עתיד. בא אצל המגיד מזריץ', אמר לו, כבודו, אני יש לי שאלה, סליחה, סלח לי שאני שואל. אני ארוך, מכל עבדתי. אין לי גרוש, קלטה פרוצה מן הכיס. כבודו צדיק? הוא לא צדיק, צדיק גדול או לא? אומר, אני יכול להגיד לך שאני צדיק, אני לא יודע אם אני צדיק, אני בקושי יודע שאני יהודי. אומר, לא, אבל רבי זושה, זה תלמיד שלך? אמר, כן, למד אצלי. אומר, אתה למדת תורה יותר ממנו? כן, אני מבוגר ממנו. אבל מי יותר צדיק, אני לא יודע. אבל יש לי שאלה, למה שהייתי הולך לרבי זושה, הייתי מצליח. וברוך השם, הייתי רואה הרבה הצלחה. וכל הברכות שלו היו מתקיימות. מיום שבאתי אליך, אתה יותר גדול ממנו, אני לא מצליח. אמר לו, תשמע, אני אגיד לך למה. כשאתה היית הולך לרבי זושה, אז בשמיים אמרו, זה איש הזה תמים. הוא לא מחפש רב גדול, רב קטן. הוא היה תמיד חכם אמיתי, ירא שמיים. הולך אליו. נעזור לו, אז הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, שתחו לו את הצינורות, תנו לו את השפע. אבל כשהתחלת להתחכם, יצאת מהתמימות שלך, התחלת לחפש, זה צדיק מספר אחת, והוא צדיק מספר שתיים. התחלת לעשות הדרגות, גם אצלך התחילו בשמיים לבדוק אותך ולעשות אצלך, ומצאו אצלך הרבה עוונות, אז מתחילים כעת להיפרע ממך. ותראו, זה בדרך שאדם הולך, בא מולכים אותו, איך שהוא מתנהל. והיה רבי חיים משה עם לצעתום, זה דם הזה תמים, ויש תמים ויש תמים, גם לא להיות תמים יותר מדי מצד שני, לקנות הכל. אז אלך, ימצא איזה אחד רמאי ועשה אותו רב עליו. אומר מעשה היה בטיפש אחד, ומסכן היה לו חמיב, היה איש עשיר, והיה רוצה לחנך אותו שיתפרנס, ולא נעים רק לפרנס אותו, כל הזמן לפרנס אותו, תן לו גם להתרגל בעצמו. אז יום אחד, קרא לו, ואמר לו, לך תקנה, סלח אותך לבינה, יש שם סחורה, הגיעו כלים, בזול מאוד, וכאן הם יקרים. תקנה כל הכלים, רק מה, אבל הוא יודע שזה תמים, אפשר לצחוק עליו, הסוחרים ייתנו לו כלים פגומים, קולקלים, זהיר אותו, שלא יהיה ישן, לא יהיה מאבק, ולא עקום, ולא יהיה בהם חורים. אבל תביא כלים ולפתח בית מסחר לכלים ותתחיל למכור. זה נסע. נסע הביא כל הכלים שבעולם. חוץ, מה לא היה שמה? לא נפה ולא קברה. נפות לא היה. למה לא הבאת הנפה? נשים באות רוצות לקנות נפה, כל אחד היה בבית, קברה. אומר לו, אמרת לי כלים בלי חורים, לא לקנות. זה הנפה מלאה חורים. כולה נקבים, נקבים, חלולים, חלומי, או טיפש כמוך. זה חורים, זה כן יעשו כזה, זה מסננת, מסננות, זה צריכים. מה עשית? אומר, זה גם לא להיות יותר מדי מצוצוני. תמים מדי, שלא יודע מה שעושה. אבל כזה שקוראים אתם, שסיפר לנו פעם, משה שירה, לא בסלום, בעזרתי, אז זה צדיק בברכה. מעשה שהיה ביקושתה, זה שמענו מפיו. קושטה, זו עיר הבירה של טורקיה, והייתה ישמה קונסטנטין. והיא הייתה מאז ומתמיד מרכז רוחני גדול ליהודים. שיבות רבות וגאוני עולם יצאו משם. מדוע בחיים אלפנדרי היה שם. בשלמה אלעזר אלפנדרי נכדו, שהיה פה בארץ ישראל, נפטר ב-123, זה נכדו. הם כולם יוצאי קושטה, יצאו משם ענקי עולם. הייתה את העיר איזמיר, שם היו חסידים כמו רבי חיים בלאצ'י ורבותה והכנסת הגדולה, רבי אליהו איתמרי בעצבת מוסר, אלה שתי ערים מפורסמות בטורקיה שהוציאו גאוני עולם 500 שנה. אז בקושטה הייתה עיר ענקית. עכשיו השלטונות שמו את כל מוסדות המדינה של טורקיה שם, זה לא רק טורקיה, טורקיה שלטה. כל המזרח התיכון, וחלק גדול מאירופה, גם יוון הייתה תחת ידה, וארצות הבלקן כמו בולגריה, ואפילו חלק מרומניה, ויוון, ועוד, כולם היו תחת חסותה של טורקיה, זה היה השלטון העות'מאני היה נקרא. והם היו ממנים רב ראשי, גם חכם בשי של ארץ ישראל הם היו ממנים, וכל הארצות של סוריה, של בגדד, של פרס, של כל המדינות, והיה החכם בשי שבקושטה הוא ממונה על כל הרבנים הראשיים. זה להם הוראות, אלא מטעם השלטונות רשות אפילו להרוג, להוציא להורג. בעולם לא השתמשו בזה. והיה להם כל מיני מדליות ומשטרה מטעם השלטונות שהיו שומרים עליהם והיו מוצאים לפועל את כל ההוראות שלהם. יש לו הוראות, סמכויות, פסיקה בלעדיות. עכשיו היה שם 70 חכמים בעיר קושטה, הם היו מועצת הרבנים של העיר, כולם גדולי עולם. כשהיה נפטר רב ראשי, ככה חוק אומר, צריכים להתכנס 70 רבנים, ועושים קלפי, והשמות של כל 70 מופיעים בפתקים, שמים 70 פתקים עם 70 שמות. מעבררים את זה טוב טוב, מביאים איזה ילד אחד קטן, שלא טעם טעם חטא, אומר כמה כקשר למעלות, והם פותחים את היכן פלים הקדוש בקום, ואומרים בי נועם, נותנים הוראה לילד להכניס את היד לתוך הקלפי, מוציא פתק. השם שיוצא הוא הרב שנבחר להיות קושטה, והוא צריך לנהל עם השלטונות את כל העניינים, והוא ממנה את כל הרבנים וכל הדיינים והשוחטים והמוהלים. בקיצור, בעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ, בכל ארצות העולם. הנה פעם אחת, לפני 150 יותר, 200 שנה נפטר, הרב הראשי של קושטה. אחרי תום ימי האבל, 30 יום, תאם היה איזה ממלא מקום, תמיד ממנים מישהו ממלא מקום, 30 יום, ביום ה-30, אחרי ההשכרה, התכנסו כל הרבנים, והנציג של המלך יושב בתוכה, ובאו להצביע, ולבחור, עשו גורל. וגורל, כתוב בפסוק, גורל זה מהשמיים, משכינה. עשה גורל, יצא רבי משה הלוי. הוא צריך להיות הרב הראשי. והוא היה הכי חסיד שבכולם, כל ימיו יושב בתעניות. ולא יודע בין ימינו לשמאלו, אפילו לא תגיד לו משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד החינוך, משרד האוצר, לא מבין, לא יודע ולא מעניין אותו כלום. כל הזמן תורה, יש לו בראש רק תורה. כל השוטים בעל פה, לא היה צריך לפתוח ספר אפילו. היה הכל דורש בעל פה. ארבעה תורים והרמב״ם והתלמוד, כולו מונח בכיסו. והוא תמים שבתמימים, אבל הדבר הכי קשה, שלא יודע טורקית. היום מדברים לדינו, היהודים שם מדברים לדינו, זה יידיש של הספרדים. אבל טורקית, שפת המדינה, בקושי יודע לחם, עולה מג'ידי, רבע מג'ידי, חצי זה, וזה מה שהוא יודע. אבל שפה, כלום. אז עכשיו צריך ללכת לארמון המלך, לנאום, או לברך את המלך, מה יהיה בושה בהדלה הזה? הרב הראשי לא יודע על זה, זה רב מחקתי. אז הם הסתכלו אחד על השני, הוא הרגיש, אמר להם, אני מבטר. לא, לא אני אבחר. כי אני תמים מדי, יודע שהוא תמים, אני אעסק את זה. אז הוא מה נעשה? אמר, תחזור, אני מבטר על הגורל, תחזרו, תעשו גורל מחדש. עוד פעם, הפכו והפכו והפכו, והתפללו וזעקו את השם, שייתן לך חיבביך, ורצת חיים מלא. על פי הגורל, אין אשר יצא לו הגורל, שמה לא יהיה. הוציאו עוד פעם, הוציא, הביאו ילד אחר. הוציא את הפתק, יצא רבי משה הלוי. אמרו, זה פעמיים, ישנה, על השנות החלום פעמיים, כי ממהר האלוהים לעשותו. אבל רבי משה הלוי, אני מבטח. בואו נראה מה יהיה פעם שלישית. טוב. עוד פעם, הרבירו את הפתקים, התפללו אותו ובדקו, לא יש הפתק הזה מופיע פעמיים, וכן יצא פעמיים. תוך 70 לא, רק אחד. 69 שמות של אחרים, והוא ה-70. הרבירו, פעם שלישית, ילד שלישי הביאו, יצא עוד פעם רבי משה הלוי. אמרו גם אמרו, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. חזק, חזק, חזק. חזק, חזק, ונתחזק. הודיעו למלך, שלחו מיד, מיד איך שהוא זה, המלך שלח לו גלימה מזהב, וכובע, כתר מזהב, חוץ המצנקת מה שהם שמו עליו, והכתירו אותו, שלח שני שוטרים, מלווים אותו, שומרים אותו, 24 שעות ביממה, ויושבים יד ביתו. זה קראו אישיות כעת ממלכתית, זה לא רק אישיות יהודית, איש דת. טוב, יושב ידו. והם היו חזרו לבתיהם, חוץ מבותכם, חוץ מקודם, אבדים לחפויי ראש מעשה. זה הגיע הרב שלנו, מה יהיה איתו, איך אנחנו נסתדר איתו. תהיה איזה בעיה במדינה, איך הוא ידע לדבר, איך הוא ידע להסתדר, צריך לדעת להיות פוליטיקה קצת חכם, שופשף, אני יודע מה היא אומר, תהיה איזה, תהיה כזה תמיד. טוב. אבל הקדוש ברוך הוא יועץ אחרת, יודע, יש לו מה שרוצה. וזה, הוא הרב הלך לשאול, אמר, אנחנו נקום ללמוד רגיל. לא, לא שינה כלום, לא שינה לו, נהיה רב ראשי, לא רב ראשי, רגיל. אומר, מחר אני בית הכנסת, אומר לתלמידים שלו, אחרי חצות, אנחנו נשב ללמוד. והנה, קם הרב בחצות, יצר ידיים, וירת מהר, קרא לשמה שלו, מהר מהר, תקרא לשומרי ראש. אוי, מה פתאום הרב באמצע הלילה קם, קרא לשומרי ראש, העיר אותם. אחד ישן ואחד ערב, מתחלפים. שתיים. אמר להם, אני צריך פגישה תחופה אצל המלך. עוד לא, אין שש שעות שהוא נבחר, אבל בשני, עכשיו יוצא פגישה תחופה אצל המלך. מה, איך מתחיל פגישה תחופה? ועכשיו בלילה, מי יעיז ללכת המלך? קם, מתלבש, לוקח אותם איתו, ולא שואל שאלות. הם אחד ממינו, אחד משמאלו, הוא הולך לכיוון הארמון. מגיע לארמון, ושמע זקיף, כן? הוא רואה אותו, מצדיע לו. הוא אומר, לא, אני צריך להיכנס למלך. הוא לא מבין במינו לשמאלו, נכניס אותם, אני אצל לה. אני יודע מה, יש עדיין עוד כמה אולמות, כמה חצרות, מסדרונות שצריך עוד לעבור, כל מיני, זה. עובר, מגיע, בסוף מגיע לפקד התורן של אותו לילה. אומר, עכשיו תעיר את המלך, כמו עושה עם המכה ומכה, תעיר את המלך, יש לי דבר סתר לי אליו. מה עכשיו? אבל הוא מפחד לדבר מילה, הוא יודע, זה נהיה רב ראשי היום. יש עליו כבר נשען, מדליה, יש לו על הגלימה, זה סימן מאת המלך, שמה שהוא אומר צריכים לעשות, אבל זה שעות לא מקובלות, דבר שמימיו לא רע, אפילו אף פעם שר הביטחון, כבודו בעצמו, בחיים לא עשה דבר כזה. זה עכשיו היום בא וככה נהיה. טוב, אז הוא הלך להעיר את המפקד שלו. המפקד שלו לא נמצא, צריך ללכת אליו הביתה או למפקדה, וזה הלך למפקדה ההיא. כולם בקיצור, כל הצבא והפיקוד הראשי על הרגליים. מה קרה? הרב הראשי של היהודים נמצא ורוצה את המלך. מה עושים? לא יודעים. חיפשו בפרוטוקול, חיפשו בספר החוקים. לא מופיע. מה קורה? שאלה, תשובה. מה קורה כשהחכם בשי או מישהו רוצה להעיר את המלך? מעירים או לא מעירים? לא יודעים. הוא אומר, יהרוג אותם גם. מי יודע מה יהיה? בסוף הוא ראה שהם מסופקים עליהם, מה תפחדו עליי? אם יהיה איזה משהו, אני אחראי. אני עכשיו תכניסו אותי אצל המלך לחדר השינה שלו, אין תפחדו. טוב, נכנס. והמלך מתיים שומע רעש, רעשים, אמנם זה אגף אחר. שעוד נכנס תוך המסדרון, אז המלך יצא מחדר השינה, שם לא נעים, ודאי, הרב גם חיכה בחדר הסמוך. יצא כולו ישן, רדום, יודע מה שאתה, כמה בירות, כמה זה, משפשף את העיניים. מסתכל כמו בחלום, רואה את הרב, אוי, השתחווה לו שבע פעמים, נשק את ידיו. אמר לו הרב, שמע, תדע שהיום רוצים להתנקש בחייך. יש מחתרת טורקית פה, בתוך המדינה, שהם תכננו. והוא מתחיל להגיד לו פרטים ופרטי פרטים. אתה יודע, אומר, בחלום הלילה, גילו לי מהשמיים, בעשר בבוקר, נכון, אתה יש לך פגישה תחופה בתוך המג'לס, זה המועצה של כל הפרלמנט הטורקי, אמר כן, אתה יודע, ואתה אמור לנסוע מגשר, הרי הוא לא יודע כלום, מגשר זה וזה, אומר לו באיזה גשר, מתחת הגשר יש 8 חיילים, הכינו דינמית, חומר נפץ, כך וכך, פקד שלהם כך שמו, זה השני כך שמו, אומר לו את, את כל 8 שמותיהם, תפקידים שלהם, עד הזאבט, ועד הקולונל, ועד הפילד המרשל, ועד הטרטו מרשל, ועד לא יודע מה. אז זה גם מזכיר שם רושם הכל, יש פרוטוקול, רושמים כל השמות. אומר לו ככה, והם ככה תכננו. המלך קם במקומו רואה את כולו, מודה לך. ואני מברך אותך, ואני אטפל בזה. מיד המלך, שתיק שם את כל זה, לא רצה, אמר, אסור להודיע לאף אחד כלום מה קרה לה, המפקד האישי שלו, שהוא סומך עליו, שהוא נאמן לו, הוא שמע לך תביא יחידה אחרת, מעיר אחרת, שהם נאמנים למלך, והם יבואו מאחורה, הוא ייסע מדרך אחרת. והמלך באמת נסע מכיוון אחר, מסלול אחר עשה, ואותם תפסו על חם באותה שעה שהכינו את הפעולה. באותה שעה בפרלמנט עמד המלך, שהגיע לו הידיעה שהם נתפסו והכל כמו שהיה, עמד ועמד, תדעו, שאני מברך את הרב של היהודים, באנו כאן לברך את הרב של היהודים שהתמנה, אבל יש לי ברכה כפולה וכופלה, שהוא נבחר אתמול 3 פעמים בגורל עד שיצא, ומהשמיים אוהבים אותו, וגילו לו בחלום שעמדו להתנקש במלך. הוא הציל את הממלכה מטבח, מי יודע מה היה שם יכול להיות מחץ דמים, והראשונים להיפגע זה יהודים, אבל תמיד כשיש אצל הגויים איזה מאומות, היו ישר פוגעים ביהודים. אמר, והוא הציל את היהודים והציל את עמו, ואני מברך אותו, תדעו מהיום הזה, כל דבר שיהיה לי אני אתייעץ איתו, וכך היה. ותראה איזה תמימות, תמים. והם אמרו, מה יושענו זה? כמו אצל שאול המלך, כתוב, שנלחב שאול, אמרו, מה יושענו זה? ואחד מאחורי הצון, הלך לחפש אתונות, מצא את המלוכה, והשמואל מינה לנו כזה, והיא כמחריש, ככתוב אצל שאול, שותף לא דיבר, כאילו לא שמע, כאילו חריש. אז זה דווקא התמים, הקדוש ברוך הוא, אם התמים יש שם. אמר רבי נתן אייבשיץ, ידע לדבר מילים בודדות ככה, היה לו גם מתרגם שם. היה רבי נתן אייבשיץ, היה מעשה פעם, היה אחד מסכן יהודי עשיר שהיה לו כסף, נסע פעם באיזה עיר, שם פחד איפה הוא ייקח איתו את הכסף. היה לו 500 זהובים, 500 זהובים, שמור אותם, כתוב בגמרא, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע. הלך חוץ לעיר, ליד, חוץ מכבודכם, ליד, חוץ מכם, ליד בית הקברות, הפר שמה והתמין שמה את הכסף. חבר שלו ידע שהוא הולך להתמין את הכסף, עקב אחריו. יצר הרע, יש יצר הרע, גם חברים יש יצר הרע. הלך למחורת, פתח שם את הבור הזה, והוציא, לקח לו את כל הכסף המטמון. והמסכן הזה, אחרי שעתיים, בא, פתח את המקום, לא מצא. מה יעשה, היה בוכה. הולך בדרך הלוך, ילך ובחור, זה היה בעיר פרק. והוא חדש פה בעיר, אורח, לא יודע מה לעשות. פגש אותו איזה יהודי, לא אותו בוכה, למה אתה בוכה? עזוב אותי, מה אני יכול לעשות? אמר, תשמע, יש לנו רב גדול, חכם ונבון. שמו רבי נתן אייבשיץ. הוא רבה של העיר פרק. תלך אליו, והוא ייתן לך עצה טובה. תשמע, אמר לו, תשמע ממני. אתה חושד במישהו? הוא אומר, תראה, רק החבר שלי יכול להיות שיודע, כי אני אמרתי לו, אני הולך להתמין את הכסף, והוא היחיד שיודע שאני הולכתי להתמין כסף. אמר, תשמע, תלך אליו עכשיו. תגיד לו, אתה ידיד שלי הכי נאמן. אני היום קיבלתי עוד פיקדון, של 800 זהובים. מה אתה אומר? אני אלך להפקיד את זה הלילה באותו מקום שהפקדתי את הראשון, או אני אעשה מקום חדש? אמר לו, והכל יהיה בסדר. שמע, הלך אמר את זה לחבר שלו, זה מה עשה? אמר, זה יבוא, יפתח את המקום, ויראה שאין שם כסף, אז אם אלך מקום חדש, אני לא יודע איפה זה. המקום הראשון, אני יודע, מקום הגנה, ברמה יעדות שלו עובד מהר, כפול. אמרנו בוודאי במקום הראשון, ושם זה שמור, אמר כן, רוצה לדעת אם הוא גילה או לא גילה, אבל זה שמור, אמר תשים את זה במקום הראשון, רץ מהר, אמר לו, אבל לא עכשיו, כדי שתלך בלילה, אמר כן, זה שם עצקה, אני רוצה בלילה, זה הלך מהר באמצע בצהרי היום, הייתה איזה רוויה, תפס שם טרם, הם הלכו לקבור את המת, הוא הלך לקבור את הכסף, חזיר את הכסף איפה שהיה מקומו, בכיסה בעפר, ותשתה שלא יורגש שהוא נגע כדי שיבוא חברו, ואבא חברו בלילה ולקח את המטמון. זה אומר, אם חסיד תתחסד, אם גבר תמים תתמם, אם עיקש תתעקש, כל אחד לפי הדרך שלו ככה צריך. אומר המדרש, על המי למד התמים דומה לאחד שסומך על הקדוש ברוך הוא. מי שאין לו תמים למה סומך, למה דומה? אדם שהיה הולך בעגלה, נוסע בעגלה, ויש לו מסע כבד על כתפו, והוא ממהר, אומר אני רוצה לחסוך זמן שהעגלה תרוץ יותר מהר, 80 קמ"ש במקום 60, עשה את המסע על הכתפיים, רואים אותו כל הנוסעים בעגלה, טיפש, מה אתה מתעייף, תוריד את המסע מעליך, שים אותו ברצפה, אומר לא, אני מרים שהעגלה תרוץ יותר מהר, הוא לא טיפש, אני, העגלה זה אותו משקל, זה לא משנה אם זה עליך או לא עליך, אתה רק סתם סובב. אומרת לך, זה גם האדם הרמאי. חפש תחבולה, חושב שעל ידי התחבולה הזאת הוא ינצל, יהיה לו יותר נוח, יהיה לו יותר מוצלח, הוא לא יודע שזה להפך. זה רק הוא סתם מתעייף בחינם. זה אומר גם חידה. אומר, יש אדם רחמן, ויש אדם אומר נזהר, הוא נזהר מהמקפיד בכל מיני נימוסים, מקפיד בכל מיני כבוד הבריות, איך הוא זהיר שלא לפגוע בשום בן אדם. כל מישהו חוטא לו, או נגיד עקף מישהו, מבקש סליחה, רוצה לחצות את הכניש, מבקש רשות. אומר, ולמה עם הנשמה שלך, כשאתה בא לעשות איזה עוון או עושה איזה דבר, אתה לא חס על כבוד נשמתך? כבוד הבריות כולם אתה חס, ועל כבוד נשמתך אתה לא חס. אומר, או חס ושלום, אתה רואה אותו ורחם על הבריות, קר עכשיו, קונה לעניים סמיכות, בגדים לחורף וכו' וכו' ועוד ועוד ועוד, והוא עצמו לא חס על נשמתו. מה היא הייתה שם בגן עדן, הייתי שם עגומה בלי בגדים? וזה אומר, תמים תהיה עם השם אלוהים. אדם מתנהג בתמימות, באותם דרכים, באותם מנהגים, אין בעניינים שבינו לבין חברו, אין בעניין שבין אדם לבין המקום, על ידי זה יהיה לו טוב בעולם הזה ובעולם הבא. השם יזכה אותנו לעבוד אותו בלב שלם, נפש חפצה ובתמימות.